ערב טוב. תהילים א' ב'. כן, עלינו לבאר שלושה עניינים, תהילים א' וב'. ספר תהילים הינו הספר הארוך ביותר בתנ"ך מבחינת כמות הפרקים. יש בו 150 פרקים. לפחות לפי החלוקה המקובלת היום, החלוקה העתיקה יותר הייתה של 147 מזמורים, ומכל מיני סיבות שחלקם תועלנה הערב, החלוקה היום היא ל-150 פרקים. זה אותו ספר, אבל בחלוקה אחרת. 150 מזמורים. כמו כן, הספר הזה מתחלק לחמישה חלקים הנקראים חמישה ספרי תהילים. ואותם חמישה ספרי תהילים מכוונים, כך מובא בסיפורים, בתפילות שאחרי תהילים, מכוונים כנגד חמישה חומשי תורה. לכן נהגו ישראל, למשל כשאדם מסיים ספר ראשון של ספר תהילים, הוא מתפלל שבזכות ספר ראשון של ספר תהילים, שהוא מכוון כנגד ספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא יעשה כך וכך. וכן, אם הוא מסיים את ספר שני, הוא אומר כנגד ספר שמות, אם הוא סיים את כל ספר תהילים, הוא אומר שהוא מכוון כנגד חמישה חומשי תורה. כן, מהו היחס בין התורה לבין התהילים? התורה היא כידוע דבר השם. זה הדיבור שפונה מן האינסוף אלינו. זה דבר השם הנגלה אלינו. לעומת זה, ספר תהילים הוא ספר התפילה. כל הלכות תפילה כמעט כולן, נלמדו מספר תהילים, ועל כל פנים מן ההלכות החשובות ביותר נלמדו מספר תהילים. אם כן, התפילה מכוונת כנגד התורה. כן, זאת המשמעות של הביטוי חמישה חומשי תורה, וכנגדם חמישה ספרי תהילים. אבל מה פירוש הדבר שהתורה מכוונת כנגד התפילה? סליחה, יותר נכון, שהתפילה מכוונת כנגד התורה. יש גם ביטוי ידוע של רבי נחמן מברסלב, שצריך לעשות מהתורות תפילות, להפוך דברי תורה לדברי תפילה. ובכן, מה העניין? זה קשור כמובן למהות התפילה. היה מקום לחשוב שהתפילה אפשרית בכל מצב. כן, כפי המקובל לחשוב לפעמים שהתפילה היא תנועה טבעית של הנפש. זאת אומרת שכל אדם באופן טבעי רוצה להתפלל. וזה כמובן דבר שאיננו נכון. הנטייה הטבעית של האדם איננה להתפלל, והראיה היא שרוב בני אדם אינם מתפללים, וגם בין המתפללים רק מעטים מהם מתפללים. כלומר, מתוך המתפללים רק מעטים מתפללים. וגם אלה שמתפללים מתוך המתפללים משתדלים שזה יעבור מהר. זאת אומרת שהתפילה איננה נטייה טבעית של הנפש. אבל היא אכן כן תגובה של הנפש לתופעה חיצונית לה. לאיזו תופעה? לתופעת הנבואה. כלומר, כשמישהו זוכה שהקדוש ברוך הוא מדבר עמו, זה מעורר אותו להתפלל למי שפנה אליו. יש לנו משנה במסכת אבות, כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. זאת אומרת, יש לנו תנאי לתפילה, והוא שאני אדע מי הוא זה שאני מפנה אליו את התפילה. ואי אפשר לדעת מי הוא זה שאני מפנה אליו את התפילה, אלא אם כן פגשתי אותו. הפגישה הזאת היא כידוע חד כיוונית, חד סטרית. רק מי שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו יודע מי הוא השם. ולכן בספר התנ"ך לא מצאנו חוץ ממקרה אחד שכשאדם התפלל שהוא לא היה נביא. כל פעם שתמצאו בתנ"ך שמישהו התפלל, תמיד, חוץ מפעם אחת, מדובר בנביא. משום שהנביא הוא יודע לפני מי הוא עומד. המקום הראשון שבו מופיע הביטוי נביא בתנ"ך הוא המקום הראשון שבו מופיע הביטוי להתפלל בתנ"ך, באותו פסוק ממש. ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא והתפלל. מאחר והוא נביא, הוא גם התפלל. כלומר, זה כאילו ההנחת היסוד הברורה. גם מצאנו למשל אצל שמואל הנביא, שכאשר העם ביקש מלך וכתגובת זעם, אז הנביא הוריד את הגשם באמצע הקיץ, אז העם מבקש משמואל להתפלל, ושמואל אומר, ברור שאני אתפלל, גם אני לא אחטא לשם לבלתי התפלל בעדכם. כלומר, הדבר מובן הוא בעיניו של שמואל, שאם יש מצב של מצוקה ומישהו צריך להתפלל, זה הוא, הנביא, שצריך להתפלל. כן, אין הוא מזמין את העם, בואו תתפללו איתי. את זה הוא לא מציע. זאת אומרת שהנבואה, התפילה, היא אפשרית, לא בתור תנועה טבעית של הנפש, מה שנקרא החוויה הדתית, כפי שרגילים לכנות את זה בשפה האקדמית, אלא להפך, התפילה היא תגובה לנבואה. והנבואה בפסגתה היא חמישה חומשי תורה, ולכן יש חמישה ספרי תהילים המכוונים כנגד חמש פניות של הקדוש ברוך הוא אלינו, שהם חמישה חומשי תורה. כן, זהו בעצם היסוד של ספר תהילים. מזמורי תהילים נקראים בשם, עד כאן זה ברור, כן? מזמורי תהילים הם נקראים בשם תהילים. או תהילות, כן עכשיו? לא שומע.
מה זה תהילות?
מזמור זה שירה. זה מנגינה. האמת היא זה לא פשוט כל כך, יש הבדל בין מזמור לבין שיר, ועל זה יש הרבה מה לדבר, במיוחד שחזל אמרו שדוד המלך נענש על זה שהוא קרא לדברי תורה זמירות, שאמר, זמירות היו לי חוקיך. כלומר, הזמירה לפשון לזמור, כלומר לחתוך את השטח החיצוני. וזה האסתטיקה החיצונית שיש לפעמים בזמרה. ואם רואים דברי תורה רק בתור איזושהי אסתטיקה חיצונית, אז באמת ראוי להיענש. אבל התורה היא, דברי תורה הם אינם זמירה, הם דברי שיר. השיר זה מלשון שרשרת, זה חיבור לפנימיות של הנפש. אבל ברגע שיש שירה, אז יש גם ערך רטרואקטיבי לזמרה. לכן אנחנו אומרים בתפילה, הבוחר בשירי זמרה. אם יש שירים, אז אפשר גם שתהיה זמרה. כך היה רגיל הרב צבי יהודה להסביר, וכך בעצם מופיע בעולת ראייה של הרב קוק, על התפילה הזאת, של, על הברכה הזאת של הבוחר בשירי זמרה. כן. הרבה הלכות מילים בספר תהילים. אנחנו נראה חלק מהם. עכשיו, הבוחר בשירי זמרה. יש גם בספר תהילים מספר פתיחות. למשל, יש לדוד מזמור, יש מזמור לדוד. חזל אומרים, כל מקום שבו כתוב מזמור, הכוונה שדוד היה אומר שירה, ואחר כך היה חל עליו רוח הקודש. זה מזמור לדוד. אבל כשכתוב לדוד מזמור, הכוונה שחלה עליו רוח הקודש תחילה, ומתוך כך אמר שירה. כן? כלומר, זה שתי הבחינות, מזמור לדוד ולדוד מזמור. כמובן, יש הרבה מה להתבונן בכל הפתיחות של ספר תהילים. יש 10 לשונות של ספר תהילים, אשרי, למנצח, הללויה וכדומה, בריחי. יש 10 פתיחות שונות, כמכוונות כנגד 10 אנשים שעל ידם נתחבר ספר תהילים, מאדם הראשון ועד בני קורח. על כובנים, יש פה שם כולל לכל מזמורי תהילים. כל מזמורי תהילים מכונים בשם היפה תהילים, ולפעמים גם בשם תהילות, כן? או תהילים או תהילות. ויש לברר מה זה בעצם תהילה. תהילה זה לכאורה מאותו שורש כמו הלל. כן? יש להלל ויש לתהל. כן, תהילה, להתהלל, כן, או הללויה. ושוב, הדברים האלה לא ברורים. יש פסוק בספר תהילים נ"א, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. לכאורה, היה יותר טוב שיאמר, ופי יגיד הללך. ההלל הוא לכאורה השבח השלם. אז מדוע אנחנו נמנעים רוב הזמן מלומר הלל, ועד כדי כך שהגמרא אומרת, כל האומר הלל בכל יום, הרי זה מחרף ומגדף, ואנחנו במקום זה מעדיפים להגיד תהילה. כן, כל יום אומרים תהילתך, לפעמים, בימים מיוחדים בשנה, אומרים הלל. יש איזשהו הבדל. כן? הביטוי תהילה, יש שם תו. התו נמצאת באחד מבנייני הפעלים. כן? יש שבעה בנייני פעלים המצויים. כן? קל, פיעל, פועל, הופעל, יפעיל, נפעל. מה חסר? התפעל. באיזה מהשבעה מצאנו תו? בהתפעל. יפה מאוד, כל הכבוד. אם כן, בהתפעל מצאנו תו. ומהי הוראתו של הבניין התפעל? למה אומרים משהו בהתפעל? זה לפעמים פעולה חוזרת. למשל, אחד מתקלח, זאת אומרת, הוא מקלח את עצמו. כן? או מתלבש. הוא מלביש את עצמו. כל זאת פעולה שחוזרת אליו. לעומת זה, אבל יש עוד מההוראות שונות של התפעל. אחת ההוראות, ככה לומדים בדקדוק, לבגרות, אני חושב, זה התחזות. כלומר, אדם עושה כאילו, יעני, כאילו. זאת אומרת, למשל, אחד מתגדל, פירוש הדבר שהוא עושה את עצמו גדול, אף על פי שאינו גדול. מתחכם, עושה את עצמו חכם, אף על פי שאינו חכם. מתהלל, מהלל את עצמו, אף על פי שאינו ראוי לכך. עושה כאילו. אז כשאני אומר תהילה, מה? לכן, כשאנחנו אומרים תהילה, אנחנו אומרים כביכול הלל. לא הלל ממש, אלא מעין הלל. זאת המשמעות של הביטוי תהילה. כלומר, אנחנו אומרים, ופי יגיד תהילתך. אני לא מסוגל להגיד את ההלל, אבל אני אגיד משהו שמתקרב לזה. מדוע אי אפשר להגיד הלל? עד אז. עד מתי אי אפשר להגיד הלל? אם נחפש בספר תהילים, אנחנו רואים למשל שיש הפועל להלל. למשל, יראה השם, הללו. כל זרע ישראל, כבדו. כן? כלומר, הללו, זה כתוב. אבל הללויה, שיר ושבח, שם ושבח כאחד, הללויה, זה מופיע רק בספר תהילים ממזמור, קוף דלת ואילך. לפני כן לא מופיע. לפני כן, המילה הללויה איננה קיימת. והדבר הזה הוא באמת דבר. מה זאת אומרת? אז אתה לא יכול להגיד את ההלל עד שאתה לא מגיע למזמור קוף דלת? מה המשמעות של הדבר הזה? התלמוד במסכת ברכות דף תת עמוד ב' מתעסק ישירות בשאלה הזאת. דף תת עמוד ב'. אמר רבי יהודה בראה דה רבי שמעון בן פזי, 103 פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה, עד שראה במפלתן של רשעים, שנאמר, ייתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. כלומר, כשדוד המלך הגיע למצב, שבו הוא יכול היה לראות, ברוח הקודש, עולם ללא רשעים, שעתיד להיות עולם כזה, שבו לא יהיו יותר רשעים בעולם, אז יכול היה לומר הללויה. זה ציפיית העתיד. יש משהו אם כן שהוא בלתי אפשרי לפניכם. מה זה אותו הללויה שדוד רצה לומר? לכן אנחנו מוכרחים כאן להסביר קצת את הביטוי הלל. להלל פירושו בעברית להגדיר. להגדיר. כן, להגדיר. למשל, הנרות הללו. כן? הללו, כלומר האלה. כן? אם כן, להלל זה לומר שהדבר הוא מה שאני אומר עליו. יש למשל בעברית ביטוי יותר קצר מהלל, שמשתמשים בו כדי לידע. זה נקרא ה-הידיעה. נכון? למשל, אדמר, ספר, זה כל ספר שהוא. הספר, זה הספר הפלוני, הספציפי, הזה. נכון? ה-הידיעה, זה בא להגדיר. איך מעייתים את ה-הידיעה? איך מעייתים את ה-הידיעה? ה? מה עוד? מה פתאום הלב? יפה. יש ה, פתח, מתחתיו בדרך כלל, לפעמים קמץ, אבל בדרך כלל פתח, ודגש חזק אחר כך. נכון? הספר. יש דגש חזק אחרי ה-הידיעה. כנגד מה? בא דגש חזק בעברית. כשיש אות שנפלה. נכון? מהי האות שנפלה? למד, כמובן. מי בעל החלומות? הלא זה. הלא זה, כן? אם כן, בעברית מקראית עתיקה, במקום להגיד הזה, היו אומרים הלא זה. כלומר, הלא. והל, שתי אותיות, ה-למד, זה השורש של השורש, הלל. נכון? אם כן, להלל, פירושו, להגדיר. אי אפשר להגדיר יא. מה זה הללו יא, לפי זה? להגדיר בצורה ברורה, ללא כל ספק, את הקשר ביני לבין הבורא. כל זמן שיש רע בעולם, אי אפשר להגיד הללויה. כי כל זמן שיש רע, אז זה אומר שהיחס שלי אל האלוהות עובר גם דרך הרע. אי אפשר לומר את זה. לכן בעולם הזה אומרים תהילתו. רק כשיש עולם בלי רשעים, אומרים הללויה. עולם שבו אין שום פחד מלהגדיר את היחס ביני לבין הבורא בצורה שלמה. ברור? על כל פנים, רוב ספר תהילים הוא תהילות. לפעמים הלל, על שם העתיד. בסדר? לכן זה יקרא גם ספר תהילים, או תהילות. על מי נאמרים מזמורי תהילים? הם נאמרים לפעמים מלשון של עניינו של היחיד. לפעמים עניינה של האומה. כן? לפעמים מלשון פרט, לפעמים מלשון כלל. מצד האמת, זה מתחלף. כלומר, אמרו האומרים, שכאשר אדם אומר תהילים על צרתו, הוא צריך להשתדל לכוון את כל המילים שהוא קורא בספר תהילים, שיהיו מכוונים לעניינים הפרטיים שלו. גם אם מדובר על מלחמות של דוד המלך. או להפך, כשאדם מתפלל על צרת האומה, אז גם מזמורים שנאמרו על יחיד, יכוון אותם כלפי האומה כולה. כך שמבחינת הסגנון בתהילים, לא תמיד קל להגיד במפורש, מזמור זה נאמר על היחיד, מזמור זה נאמר על הכלל, כי זה בעצם ראוי להתחלף זה בזה. עד כאן לגבי החלק הראשון של לימודנו. אמרנו שהחלק הראשון הוא תהילים. אחר כך אמרנו א', אחר כך ב'. הבה נלמד את מזמור א'. אבל יש בעיה. מזמור א', אנחנו יודעים איפה הוא מתחיל. אנחנו לא יודעים איפה הוא מסתיים. שהרי, כתוב בגמרא, שוב במסכת ברכות דף י' בהמשך לסוגיה הזאת, נאמר כך. כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פתח באשרי דכתיב אשרי האיש, זה המילים הראשונות של מזמור א', וסיים באשרי דכתיב אשרי כל חוסה בו, שזה המילים המסיימות את פרק ב'. אם כן, אנחנו רואים שפרק א' ופרק ב' היו בתחילה מזמור אחד. זה כבר מסביר קצת, כבר במקום פרקים, כבר יורדים לקוף ממת. אמרתי לכם שהחלוקה הקדומה הייתה קוף ממזן. אז יש עוד מקומות שצריך לקבץ. כן? אבל כל פנים, יש לנו פרק א' ופרק ב', היו במקור פרק א'. מה ראו חכמי ישראל, מה ראתה המסורה, לחלק את המזמור הראשון לשני מזמורים? זה דבר תמוה מאוד. יש קצת רמז לדבר, כן מה?
החלוקה לפרקים של התנ״ך היא לא יהודית.
החלוקה לפרקים של התנ״ך אינה יהודית, אבל החלוקה של ספר תהילים היא אכן יהודית. ובכן, הווה נראה במה מדובר. הגמרא שואלת כך, במסכת ברכות דף ט' עמוד ב'. מדובר שם על ההלכה שלפני לפני העמידה צריך לומר את הפסוק השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ובסיומו של, ובסיומה של התפילה אומרים יהיו לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. לגבי המזמור השם שפתי תפתח, ברור שהוא צריך לאמר בהתחלה שפתי תפתח, אני עוד לא דיברתי, אבל יהיו לרצון עם רפי אפשר לשים אותו בעצם לכאורה בין בסוף בין בהתחלה, הוא מתאים גם בתור פתיחה, יהיו לרצון עם רפי מה שאני הולך להגיד. אז הגמרא שואלת למה שמרו אותו דווקא בסוף, כן? היי יהיו לרצון עם רפי, משמע לבסוף ומשמע מעיקרה. ובעינה לממר, מהי טעמה תקנו רבנן לאחר י' ח' ברכות, למרו מעיקרה. מדוע חכמים תקנו לומר את הפסוק הזה בסוף, שיגידו, שישימו אותו בהתחלה? אמר רבי יהודה ברד לרבי שמעון בן פזי, הועיל ולא אמרו דוד, הנה את רואה פה שההלכות שאנחנו לומדים מספר תהילים, ולא אמרו דוד אלא לאחר 18 פרשיות. לפיכך, תקינו רבנן לאחר 18 פרשיות, ברכות. כלומר, כשם שיהיו לרצון רפי מופיע אחרי 18 מזמור תהילים, כך צריך לומר אותו אחרי 18 ברכות. שואלת הגמרא, הנה 18? 19 אביאן. הרי איפה זה מופיע יהיו לרצון רפי? בסיומו של מזמור י"ט. אז מה אתה אומר לי אחרי 18 ברכות? אומרת הגמרא, אשרי האיש, ולמה רגשו גויים, חדה פרשה היא. שני המזמורים הראשונים, א' וב' פרשה אחת, יוצא שבאופן מקורי יהיו לרצון מרפי מופיע אחרי 18 מזמורים, למרות שאצלנו זה אחרי 19 מזמורים. זה מתחיל כבר לרמוז פה משהו עמוק. זאת אומרת, הסיבה שדחתה, שחילקה את מזמור א' למזמור א' ב', היא אותה הסיבה שגרמה לחכמים להפוך 18 ברכות ל-19 ברכות. יש קשר. ומהי הסיבה שחכמים הוסיפו ברכה בעמידה? מפני הנוצרים, המינים. מפני המינים היה צורך להוסיף ברכה בתפילת 18. אם נתבונן במזמור א', אנחנו נראה שהוא מדבר על היחס בין האדם לקדוש ברוך הוא. בתורת השם חפצו. מזמור ב' עוסק בקשר של האדם אל המשיח. מאחר והמינים מבולבלים בתחום הזה, שאינם יודעים להבדיל בין הקדוש ברוך הוא למשיח, לכן ראו חכמנו לחלוק את ספר תהילים לשני חלקים. המזמור, החלק שמדבר על הקדוש ברוך הוא מצד אחד, שמדבר על המשיח מצד שני. אף על פי שמצד האמת זה נכון, שכשאומות העולם יקנעו לפני מלך המשיח, בזה הם מביאים גם כניעה לפני אלוהי ישראל. אבל מאחר והם עובדי עבודה זרה, הם מתשתשים בין האיש המייצג את השם לבין את השם עצמו. לכן חילקו רבותינו את מזמור, את שני המזמורים האלה, את המזמור הזה לשני מזמורים. ובאמת אם רואים את התוכן של 18 המזמורים המקוריים, אנחנו רואים די בקלות כיצד זה מתאים לתוכן של 18 הברכות. אני מזמין אתכם לעשות את זה לבד בבית, תראו איך שבעצם יש כן התאמה. זה החלוקה. עכשיו מעניין שהגמרא מיד אחר כך אומרת, באמת איך אנחנו יודעים שמזמור ראשון היה מחולק לשניים, התחלק מאוחר יותר לשניים, בגלל אותה דרשה של רבי שמעון בן פזי, שאמר 103 פרשיות אמר דוד, ולא אמר הללויה עד שירה במפלתם של רשעים, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ וכו'. באיזה מזמור זה מופיע הפסוק הזה? בסוף מזמור קוף דלת. אז למה אתה אומר קוף ג' פרשיות? אז גם פה, אומרת הגמרא, אני קוף ג' קוף דלת הביאן, אלא שמה מינה, אשרי האיש ולמר רגשו גויים, חדה פרשתאי. כן, ככה בידי. מעניין, למה 103? 103 זה גימטריה של? של קוף ג', זה נכון. של קילוגרם, אולי תגיד. מה עוד? העגל. כן? חטא העגל. זה הגרסה הראשונה של הנצרות. כן, מה אמרו שם עובדי העגל? קום עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. סימן שהם חשבו שמשה הוא אלוהים. זאת אומרת, הם עשו, העלילו את משה אותו ערב רב. זאת אומרת, זה, ולמה התורה סיפרה לנו את זה? כדי שנדע שיש נטייה לפעמים בקבוצה זרה להעליל אדם בישראל. אז גם פה, כן, 103 פרשיות הפכו ל-104 עד שנראה במפלתם של רשעים. כן, זה ההתחלה, כן, של מזמור א'. רק שצריך לדעת איך ללמוד את מזמור א', הווה, נתחיל ללמוד אותו בעזרת השם יתברך. אשרי, כן, ככה זה מתחיל, אשרי האיש, היה אפשר להגיד מצליח האיש, מאושר. אשרי, אומרים המפרשים, זה ביטוי לאושר בעולם הבא, לעומת הצלחה, שזה ביטוי להצלחה בעולם הזה. אבל מניין להם למפרשים הדבר הזה? אנחנו נראה את זה מתוך התוכן של המזמור עצמו. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. יש לנו פה שלושה אנשים שהמחבר אומר לנו לא ללכת בדרכיהם. הם הרשעים, החטאים והלצים. מי הם? כל אלה. הרשעים זה יחסית קל להגדיל. רשע זה ההפך של צדיק. יפה מאוד. עכשיו תגידו לי מה זה צדיק, אבל בלי להגיד לי שזה ההפך של רשע. צדיק זה מי שעושה את רצון השם. הוא עושה את רצון השם. זאת אומרת שסולם הערכים של הצדיק הוא סולם הערכים הרצוי לפני השם. נכון? זה המשמעות של צדיק. ואילו הרשע עושה ההפך מרצון השם. מהו סולם הערכים שלו? ההפך של סולם הערכים של הצדיקים. יפה מאוד. זאת אומרת, מכאן אני יודע שגם הצדיקים וגם הרשעים יש להם סולם ערכים, רק שהאחד הפוך מהשני. בסדר? מה זה החטאים? מה עושים החטאים? הם חוטאים. יפה. הם חוטאים, אבל הם, סולם הערכים שלהם, זה זה של הצדיקים או זה של הרשעים? של הצדיקים כמובן. כדי לחטא, אני צריך לחטא כלפי סולם ערכים שמקובל עליי. זאת אומרת, החטאים הם אנשים נורא מסכנים. זה אנשים שמקבלים על עצמם את סולם הערכים של הצדיק ונכשלים, אינם עומדים בדרישות שלו.
אז איך כופר הוא לא חוטא?
מה?
כופר הוא לא
חוטא. הכופר יכול להיות אולי מהרשעים, אולי מהליצים, אבל ודאי שהוא לא מהחטאים. והשלישי, מי זה? הלץ. הלץ אומר שאין סולם ערכים. אין שום משמעות לכלום. אין ערך לשום דבר. קרוב. אם כן, יש לנו פה בינתיים ארבעה אנשים שמתחילים להופיע לפנינו, שלושה רעים ואחד טוב, הרשעים, החטאים והלצים, לעומת זה הצדיק. הצדיקים. זאת אומרת שיש פה אופנים שונים של התנהגות, אופנים שונים של זהות, הייתי אומר. בואו נחזור בקצרה. הרשע יש לו סולם ערכים הופכי לזה של הצדיק. החטא מקבל את סולם הערכים של הצדיק. הלץ אומר, אין ערכים. כלומר, אין שום דבר חשוב בעולם. האיש הזה הוא כמו צל. צל, אותיות, לץ. נורא מסכן. זה אדם ללא כל סולם ערכים, ללא שום משמעות בעצם בחיים שלו. אם נחפש, משל, אגב, זה יכול להיאמר בצורה מאוד רצינית. כלומר, הלץ הוא לאו דווקא בדרן. או אדם מצחיק. כן? הלץ יכול להיות אדם רציני מאוד. הוא ברצינות לץ. כלומר, הוא ברצינות אומר שאין שום משמעות לשום דבר. איפה מצאנו כזאת שיטה בעולם? בימינו זה הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית. כן? הפילוסופיה של האבסורד, האומרת שאין שום משמעות לכלום. אז אם כן, יש פה שלושה אנשים שלא צריך לעשות כמותם. ופה יש חילוק. בעצת הרשעים לא הולכים. בדרך חטאים לא עומדים. במושב הלצים לא יושבים. אז יש פה איזו הדרכה מוסרית של חז"ל. אם עמד, אם הלך, סופו לעמוד. אם עמד, סופו לשב. יש ביטוי כזה. אבל בכל זאת החלוקה היא פה די מדויקת. יש התאמה. זה מתאים למה שאומרים בלימוד. בלימוד יש שלושה סוגי לימוד, תנ"ך, משנה, גמרא. ולפי ההלכה הקדומה, תנ"ך לומדים בהליכה, משנה עומדים בעמידה, וגמרא בישיבה. גמרא בישיבה. המקום אגב שבו לומדים גמרא, מה? הליכה, תוך כדי שהולכים, הליכות עולם לא. הולכים. כן, למשל, אליהו הנביא, כשהוא דיבר עם אלישע הנביא, מה הוא לימד אותו? תנ"ך כמובן. מה הם עשו? היו הולכים. כן, בזמן המשנה, כך כתוב בגמרא, שבזמן המשנה, כשהאדם היה לומד אצל רבו, היה לומד בעמידה. אחר כך ירדה חולשה לעולם, התירו ללמוד לישיבה. והמקום, המוסד שבו נלמדת הגמרא, הוא הישיבה. מקום שבו יושבים, כי צריך להתיישב בדבר. כלומר, כשאדם יש לו מאמץ מחשבתי עליון, הוא צריך להתיישב. כן, צריך לשבת בדבר. ומשל יש הפסל המפורסם של הפסל רודן, כן? האיש החושב, זה אדם שיושב בעצם, כן? האדם החושב. ראיתם את הפסל הזה? מה? אין לכם מה לעשות? טוב, אז בקיצור, יש שלושה אופנים. ניתן לומר ככה, הרשע, אם כן, איננו מאמין בנבואה, כן? דרך, לא הלך בדרך רשעים. כלומר, אם הפועל המציין את לימוד התנ"ך מוצמד לרשעים, משמע שהרשע הוא זה שאיננו מקבל את סולם הערכים שנתגלה בנבואה, אז הוא איננו מאמין בתנ"ך. אבל החטא איננו מאמין בתורה שבעל פה. כי כדי לחטא צריך להיות מנותק מן ההדרכה המעשית של החכמים. אז הוא לא מקובל לחכמים, לכן הוא חטא. הלץ זה יותר חמור. זה כמו אדם שיאמר, יש תנ"ך, יש משנה, יש תורה שבכתב, יש תורה שבעל פה. אבל זה יודע מה? לא אכפת לי. זה אמת מה שאתה אומר, אבל אני אדיש. כן? יש מצבי נפש כאלה. כל מה שאתה אומר זה נכון. אז מה? זה הלץ. כן. אנחנו מדברים מצד החומרה, הסדר הוא לפי החומרה של מה שהוא בא לדחות. כן? הוא בא לדחות את התורה שבכתב, תורה שבעל פה, גמרא. עכשיו, כמובן, אתה צודק בהחלט. שהחטא, לא סליחה, אתה בעצם רוצה לומר שהחטא יותר חמור מן הרשע. כן, ככה אתה רוצה לומר. מה? החטא זה יותר קל. נכון, אתה צודק. ובאמת בזה אנחנו מסכימים עם עצמנו, ובזה חולקים על הנצרות. הנוצרים סוברים שעדיף להיות רשע מאשר חטא. כן, יש להם איזה בעיה עם המצוות הנוצרים. הם אומרים שהמצוות זה כללה. כן, ככה הם אומרים באבנגליון שלהם, שהמצוות זה דבר נורא, ולכן צריך להשתחרר מן המצוות. מדוע זה דבר נורא? הם אומרים בגלל שאם יש לי מצווה, ואני עובר עליה, אז אני הופך להיות נזוף לפני האלוהים. אני מאוס. כל הקשר שלי עם ריבונו של עולם, היה תלוי בזה שאני אקיים את מצוותו. והנה, עברתי על דברי מצוותו. אז זה נורא. ואי אפשר לאדם שלא יהיה חטא. לכן, המצווה היא, לפי הנוצרים, כללה. לכן הם מעדיפים לבטל את המצוות, ובמקום המצוות, הם מציעים שהקשר עם האלוהים יהיה בנוי על משהו אחר. על האמונה. אבל זה יותר קל. תאמין, זה מספיק כדי לקשור עם אלוהים. האם זה אומר שלא צריך לקיים את המעשים של המצוות? גם הנוצרים מסכימים שצריך לקיים את המעשים. אבל לא שבזה יהיה תלוי הקשר שלי עם אלוהים. כלומר, זה מפסיק להיות מצווה וחוזר להיות דרך ארץ. זה דרך ארץ ולא מצווה. ואילו אנחנו, תלמידי משה רבנו, אומרים שעדיף להיות חטא, כלומר, בתפיסה הזאת שלהם, עדיף להיות לפי זה רשע מאשר חטא. ואילו אנחנו אומרים שעדיף להיות חטא מאשר רשע. מדוע? כי זה נכון שאדם יכול לחטוא, אבל באותה מידה זה גם נכון שהאדם מסוגל לחזור בתשובה. כלומר, כל הטעות של הנצרות נובעת מדבר אחד, מזה שהם אינם מאמינים ביכולת של התשובה. לא? מאחר אינם יודעים מהי תשובה, לכן נבהלו, פחדו מן המצוות. כן, שאלה קדומה שלהם. אבל אנחנו רואים ודאי שעדיף להיות חטא. ואנחנו נראה את זה בעצם מההמשך של הדברים, כשאנחנו נראה את הגורל של הרשע לעומת הגורל של החטא בהמשך המזמור. עכשיו אנחנו מגיעים לדברי הצדיק. כי אם בתורת השם חפצו. אגב, זה עצמו מוכיח שהרשעים והחטאים והלצים אינם מקבלים את התורה, או שבכתב או שבעל פה או של הגמרא. על כל פנים, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. יש פה סתירה בין תחילת הפסוק לבין המשך הפסוק. בתורת השם חפצו, אז של מי התורה? של השם. ובאיזה תורה הוא עוסק? בתורתו. יש פה משהו שלא מסתדר. אמנם דרשו חז"ל בתחילה היא תורת השם, אחר שלמד נעשית תורתו. אבל ברור שזה לא הפשט, זה הדרוש על גבי הפסוק. כי אם, כי היה אפשר להגיד ככה, כי אם בתורת השם חפצו, ובה יהגה יומה ולילה. הרי דובר על תורתו. אז ברור שאם אתה ממשיך, תגיד ובה יהגה. מה זה ובתורתו יהגה? משמע שמדובר בתורה מסוג שני. יש תורה א', יש תורה ב'. זה לא יכול להיות שזה תורת השם. כי אז היה צריך להיות כתוב, ובה יהגה. הרי הזכרנו כבר תורת השם בתחילת הפסוק. אם כן לא ייתכן לומר שבתורתו זה תורת השם. אלא משמע, לפי זה שיש שני סוגי תורה. יש תורה שהיא תורת השם, שבה הצדיק חפץ. כלומר, הוא משתוקק אל תורת השם. הוא משתוקק, אבל הוא לא מגיע אליה. זה מה שכתוב במזמור י"ט, תורת השם תמימה. כן? יש אומרים שהארי אמר, יש אומרים שהחפץ חיים אמר, יש אומרים שהרב ציודה אמר. תורת השם תמימה, אף אחד לא נגע בה. היא נשארה בתמימותה. כלומר, עד עכשיו תורת השם נשארת כאילו מעולם, ובאמת מעולם, שום אדם עוד לא נגע בה. היא נשארת אצל השם. זה תורת השם, התורה שמודיעה לנו מיהו השם. זה התוכן של הברכה שאנחנו אומרים בתפילת 18, אתה חונן אדם דעת, ומלמד אנוש בינה, וחוננו מאיתך. מה זה מאיתך? תגיד, וחוננו דעה בינה והשכל. מה אתה זה? מאיתך דעה בינה והשכל. למה אני צריך ללמוד מאיתך? אלא הכוונה, אני צריך ללמוד דעה בינה והשכל, שילמדו אותי מי אתה. מאיתך בינה. אני רוצה לדעת מי אתה. משהו שיסביר לי, שאני אבין משהו בך. וזה נקרא תורת השם חפצו. זאת ההשתוקקות הנשמתית של הצדיק. אבל הלכה למעשה, במה הוא עוסק? בתורתו. יהגה יומם ולילה. הוא עושה מה שהוא יכול. אבל בסופו של דבר הוא עוסק בתורה של המעשים במקום לעסוק בתורה של דעת אלוהים. כן. אפשר להגיד, כן, התורה ששייכת לו. אני מקבל את זה. אבל בסופו של דבר, זה בסופו של דבר זה רק התורה ששייכת לו. כלומר, יש פה איזו הפרה של התורה של מעלה. יש ביטוי כזה בספר תהילים, גם כן, במזמור קופיות, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. מסביר הזוהר, תורתך, תורה דלילה. מה פירוש הפסוק? עת לעשות לשם. כלומר, אנשים מתעסקים במה שצריך לעשות, בשולחן ערוך. רק בזה. מסקנה, הפרו תורתך. לא מתעסקים יותר בתורתך. זאת אומרת, יש פה איזשהו חטא, אפשר לומר, הוא לא בדיוק חטא, איזה חיסרון מהותי בתורה שלנו, שהיא איננה תמיד תורת השם. אבל התיקון הוא שבתורת השם חפצו. ובתורתו יגיע יומם ולילה, אז הוא מתחבר איכשהו לתורת השם. והיה. עכשיו, מכאן ואילך, יש תיאור של הגורל של הצדיק, גורל של הרשע, גורל של החטא. הבה נקרא. והיה, כעת שתול על פלגי מים, מה זאת אומרת? עת שתול על פלגי מים, לא צריך לשקוט אותו. הוא מקבל השקיה מתמדת. מאחר, ובתורת השם חפצו, הוא מאחד את רצונו עם רצון השם. ממילא, החוכמה שהוא לומד, היא חוכמת השם. לכן היא נובעת ממעמקי ההכרה שלו, גם בלי מאמץ. כן, אריזל אמר פעם לרבי חיים ויטל, שבסתרי תורה אסור לאדם להגיד שום דבר מדעתו, אלא רק דברים שהוא קיבל, או מפי רבו או מפי עצמו. מובן. אם הוא אומר דבר מדעתו, זה חמור מאוד. מה, זה פילוסופיה? אבל מפי עצמו זה משהו אחר. יש שלב שבו האדם הופך מעצמו להיות מקור הדעת. אז זה בסדר. זה נקרא כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול. יש פה סתירה פנימית. כשהפרי מופיע בעיתו, מה קורה לעלה? הוא נבל. ופה כתוב, פריו ייתן בעיתו, ועליו לא ייבול. משהו לא מובן פה. יש בעיה בעלים. להיות עלה זה דבר מאוד יפה, אבל מצד שני גם טרגי. העלים הם מאוד יפים, אבל מצד שני הם נעלמים. בבוא הפרי, אומרים תודה רבה לכם, עלים יקרים, אתם יכולים ללכת. יש עלה שלכת. ויש ירוקי על. פה מדברים כביכול על עץ, לא רק שהוא נשאר תמיד ירוק, אלא שהעלים אפילו לא נופלים. זה עץ אידיאלי. איפה מצאנו עץ כזה אידיאלי? מצאנו את זה במעשה בראשית. כן, ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא, עשב מזריע זרע למינהו, עץ פרי עושה פרי. מה זה עץ פרי עושה פרי? אמרו חז"ל, עץ שטעם עצו כטעם פריו. אותו טעם. מה זה העץ שטעמו כפרי? הכוונה, האמצעי יש בו טעם של המטרה. כי זה צער נורא בעולם הזה, שכל פעם שאני רוצה להשיג משהו, 95% מהזמן אני צריך לעסוק בהכנות של המטרה. אבל במטרה עצמה אי אפשר להתעסק. זה מתעסקל. רוצים שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. זה המצב האידיאלי של עתיד לבוא, וזה קצת מורגש בעץ האתרוג. כן, כתוב כזה דבר, שעץ, פרי עץ הדר, מה זה פרי עץ, שטעם פריו וטעם עצו שווים. זה הבחינה של הצדיק, שבו גם העבודה של ההכשרה אף היא בעלת מטרה. או נאמר אחרת, כשיש לי מטרה אמיתית לחיים שלי, אז גם הדברים שאני עושה בדרך הם בעלי משמעות. זה למשל מה שמצאנו בלימוד תורה. לימוד תורה, אם הוא מצווה, מצד האמת הוא הרבה יותר ממצווה. מלימוד תורה הוא הרבה יותר ממצווה. כי אם זה היה רק מצווה, אז למה צריך להגות יומם ולילה? מה, השתגענו? אלא מה? זה עצם החיים. כלומר, לימוד התורה, גם כשאדם נשאל, מחפש ספר בספרייה, נגיד. אז זה פעולה שהיא עצית, לא פריית. אבל כיוון שזה פעולה של לימוד תורה, הכל נכלל בערך של תורה. הכל תורה אצלו, גם בשעה שהוא ישן, זה תורה, הופך להיות. זה מה שנקרא, עליו הוא לא ייבול. וכל אשר יעשה, יצליח גם בעולם הזה. אז כן, הגורל של הצדיק ברור. אצל הצדיק, העלה לא נובל. גם כשיש פרי, גם כשהוא מגיע למטרה, אבל כל החיים המביאים אל הפרי, לא הלכו לאיבוד. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח. מה זה המוץ? זה הקליפה של החיטה. למה יש מוץ? כדי לשמור על החיטה. כלומר, בלי מוץ, החיטה תלך לאיבוד. זאת אומרת, כל זמן שהמוץ מחובר אל הגרעין, שומרים על המוץ בדיוק כמו ששומרים על הגרעין. הרשעים מקבלים אותה חיות כמו הצדיקים. כי הרשעים נדרשים, צריכים אותם בעולם הזה. בלי רשעים העולם הזה ייפול. כפי שכותב הרב קוק באורות, שהרשעים יש להם עוצמות חיים כאלה שמקדמות את העולם. הם מוכנים, הרשעים, להשקיע הרבה בבניין העולם הזה. הצדיקים יש להם חולשה ביחס לבניין העולם הזה. אבל כשמגיע הזמן של הבירור, אז נשאר הגרעין והמוץ תדפנו רוח. לכן הגורל של הרשעים הוא גורל קשה. אבל בכל זאת, הרשע, עם כל זה שהיה הרשע, כן? כן? בכל המובנים, כן? אבל מצד שני, הרשע הוא לא סתם רשע. הוא בעל ערכים. יש לו ערכים הפוכים מזה של הצדיק, אבל יש לו ערכים. ערכים דורשים משפט. לכן אמר, על כן לא יקומו רשעים במשפט. זאת אומרת שהם מגיעים למשפט. כלומר, יש זכות לרשע לעמוד במשפט לפחות. כדי לברר לו מדוע סולם הערכים שלו היה מוטעה מתחילתו ועד סופו. אבל יש לו זכות. כיוון שעל כל פנים הוא בא בשם מערכת ערכים כלשהי. על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים. מה זאת אומרת? וחטאים בעדת צדיקים? אז הם יקומו או לא יקומו? הם יקומו, אבל לא בעדת צדיקים. כלומר, יש תקומה לחטאים, אבל לא בעדת צדיקים. כלומר, המצב של החטאים יותר טוב מן המצב של הרשעים. מה שמוכיח מה שאמרנו לפני כן בשם היהדות, שהחטאים עדיפים מן הרשעים. כי יודע השם דרך צדיקים. ודרך רשעים תובד. מה זה יודע השם דרך צדיקים? אז הוא לא יודע מה עושה הרשע? כאילו הוא לא רוצה לדעת. כן? זה מתאים מאוד לדברי הרמב״ם. זה כפי דברי הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' פרק י"ז או י"ח, אני חושב י"ז, ששם הרמב״ם מסביר את תוכן ההשגחה הפרטית. שהרמב״ם מסביר שעל הצדיקים יש השגחה פרטית, ואילו על הרשעים אין השגחה פרטית. כן? כלומר, הם עבודים נתונים בידי המקרה, דרך רשעים טובה. אם כן, ראינו מהו הגורל של הצדיקים, הגורל של הרשעים והגורל של החטאים. חסר? הלצים. הנה, הכתוב מתעלם מן הגורל של הלצים. למה? כי ללץ אין גורל. או אם נדייק יותר, הוא כבר קבע את גורלו בעולם הזה. ומאחר, והכתוב כאן מדבר על העולם הבא, לכן לא היה עניין לדבר על הלץ, כי הלץ אנחנו כבר יודעים בעולם הזה מה גורלו. אין לו גורל. אין משמעות לחיים שלו. אז הוא עבוד כבר בעולם הזה. מה שמוכיח, מה שאמרו מפרשים, שהביטוי אשרה מכוון לחיי העולם הבא. ברור. זה פרק א'. פרק ב', שהוא ההמשך של פרק א', פתאום מדבר על הכלל. למה רגשו גויים ולאומים יאגוריק? רגע, רגע, מה קרה? עד עכשיו דיברת על היחיד. אתה עובר עכשיו לפוליטיקה. מה שמוכיח שאין בספר תהילים הבדל בין היחיד לכלל. כלומר, מה שאפשר להגיד על היחידים, ניתן להגיד על הכלל, מה שאומר על הכלל, ניתן להגיד על היחידים. עכשיו, מה זה הלמה הזה? למה? יש הרבה סיבות שירגשו גויים. מה זאת אומרת? למה רגשו גויים? אבל אחרי מה שראינו בפרק א', מוצדקת השאלה. אם יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד, אז למה רק שוקלים? מה? מה, הוא מדבר גם על כל אדם, גם ישראל, גם נעמים. יש צדיקים בישראל, יש צדיקים בנעמים, בלפר. אם כן, למה רק שוקלים? כן, בבקשה. על איזה שאלה אתה בא לענות? לא, זאת לא שאלה אמיתית מה ששואל דוד המלך, זו שאלה רטורית שהוא שואל. למה רק שוגעים? כן, הרי הם לא צריכים לרגוש, זה לא כדאי להם. מאחר ודרך רשעים תובד, אז למה רק שוגעים? כן, זה המשמעות. לא, זה לא שיש שאלה לדוד והוא חיכה שאתה תיתן תשובה. כן? הוא מסתדר גם לי זה. כן? למה רק שוגעים ולאומים יהגו ריק? יש איזה מנרגשו לבין להגות ריק. אתם זוכרים את הביטוי להגות, הופיע כבר פסוק בפרק ראשון, נכון? ובתורתו יהגה. לעומת בתורתו יהגה, יש מי שהוגה ריק. מי מהאנשים שדיברנו עליהם מקודם הוגה ריק? הלץ. הלץ. אם כן, הלץ כן מופיע, אבל מופיע בעולם הזה. כלומר, בעולם הזה, העונש של הלץ הוא בתחום הפוליטי. לא תהיה לו הצלחה בעולם הזה. זה לאומים שיהגו ריק, לעומת זה, מה שדיברנו מקודם, על הצדיקים, הרשעים והחטאים, אנחנו מדברים על גורלם לעולם הבא. כמובן? וכאן אנחנו עוברים למישור הארצי, העולם הזהי. ועוצמת החיים של העולם הזה, זה דווקא התחום הפוליטי, כמובן. למה רק שוגעים? ולאומים יהגו ריק. לפי חז"ל, כל הפרק הזה נאמר על מלחמת גוג ומגוג. האמת היא, שמבחינה היסטורית, ייתכן שדוד אמר את זה נגד האויבים שלו. כי גם דוד הוא מבחינת משיח. ומלחמת גוג ומגוג הוא המלחמה האחרונה בהיסטוריה, שבה אומות העולם יילחמו במשיח. אבל יש איזה כן איזה דמיון. כלומר, מה שקרה לדוד הוא זה שעתיד לקרות בכלל. למה רגשו גויים ולאומים יגורים? על איזה שלב של מלחמת גוג ומגוג מדובר פה? לפי מדרש שוחר טוב על תהילים, מזמור קי"ח, מבואר שיש שלושה שלבים במלחמת גוג ומגוג. ושם הפרק הזה מופיע בתור תיאור השלב השני, כלומר האמצעי. השלב הראשון והשלישי מובאים שם פסוקים אחרים. כשמסתכלים בפסוק הראשון, בפסוקים שמובאים על השלב הראשון, רואים שם שמדובר על פסוקים שמתארים מלחמה, שכתוצאה ממנה ירושלים מחולקת לשניים. וכשרואים את פרק ב', הפרק הזה, אם נסתכל לפסוק ח', למשל, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אפסי ארץ. כלומר, מדובר על כיבוש של ארץ ישראל. כמו שכתוב גם בפסוק ו'.